שר המשפטים לשעבר, חיים רמון, איתנו. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עד כמה הופתעת מתוצאות הבחירות?
ממש לא. אני אמרתי את הדברים לפני שהם קרו. הבחירות האלה הוכרעו בשני מהלכים, אחד סמוי מהעין, ואחד היה גלוי וידוע. הראשון זה ההתנגדות של יאיר לפיד להוריד את אחוז החסימה בשיתוף פעולה עם אריה דרי. הוא מנע את הורדת אחוז החסימה כאשר היה לזה רוב בכנסת, וארבע מפלגות מהגוש שלו באותה עת היו בסכנה מיידית וצפויה לא לעבור את אחוז החסימה. הדבר השני שהביא, וכבר ב-15 ספטמבר היה ברור, זה העובדה שבלד רצה לבד, לא היה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, וההתחזקות שלה רק סייעה לנתניהו, וזה היה העברה שלמעשה בסופו של דבר של 60 אלף קולות, אני דיברתי על 50 אלף קולות מגוש לגוש, מבחינה טכנית, והדבר הזה הכריע את הבחירות.
רגע, גם אתה חושב, חיים רמון, שהניצחון הזה הוא ניצחון טכני?
הוא ניצחון בעיקרו בבחינת הקולות, ודאי, סך הכל הקולות, אם נעשה בקולות, בקולות, במקרה הטוב היה טקו מבחינת נתניהו, במקרה הפחות טוב היה אפילו רוב קטן לגוש רק לא ביבי. זה הייתה תופעה כזאת ב-92 כאשר הימין הלך מפוצל, הוא זכה בבחירות בקולות, למעלה ב-10,000 קולות, אבל יצחק רבין קיבל 61 מנדטים, לכן הפיצול המשיך, והעובדה גם ש...
אני אומר את זה גם לרב, כשיש 61 זה לא עניין טכני, יש 61 רוב של אחד ונגמר הסיפור.
לא, אני לא אומר שאני לא טענתי שהיה 60, אני טוען בקולות, ויכול להיות שבגלל כל מיני סידורים זה היה 61. אין ספק שהיה גידול משמעותי במספר הקולות שהימין קיבל בבחירות האלה לעומת 20 ו-21, כאשר הרבה מהימין לא הלכו להצביע, הם הלכו הפעם להצביע, בכל מעוזי הליכוד היה גידול משמעותי במספר הבוחרים.
כן, אנחנו רואים את הגרפים משם. אני רוצה לשאול אותך, חיים רמון, אמרת את זה בתחילת השיחה הזו, ככה משפט שקצת נבלה לנו, יאיר לפיד בעצם ניסה להוריד את אחוז החסימה, או בעצם הייתה לו הצעה להוריד את אחוז החסימה?
לא, התנגד.
לשיתוף פעולה עם דרי? גם דרי רצה להוריד את אחוז החסימה?
לא, הפוך אמרתי. אמרתי שגם יאיר לפיד וגם דרי התנגדו להוריד את אחוז החסימה. הם התנגדו, פעלו יחד,
רק נזכיר היסטורית שמי שדרש את העלאת אחוז החסימה לפני כך וכך שנים היה אביגדור ליברמן, והוא היום במקום אחר לגמרי.
זה פחות חשוב, אבל הם התנגדו להורדת אחוז החסימה, אריה דרעי מסיבותיו הצודקות, ויאיר לפיד קשה להבין על מה ולמה, כאשר הוא רואה שארבע מפלגות מהגוש שלו עלולות לא לעבור את אחוז החסימה,
וכבר הרבה זמן הם במקום הזה של ה...
שתיים לא עברו, אם היו מורידים לשניים וחצי, גם מרץ וגם בלד היו עוברות.
היית שר המשפטים בעבר, למה מפחידים אותנו כל כך מפסקת ההתגברות?
אלה אנשים אנטי-דמוקרטיים שלא מקבלים את הכרעת העם, ומכיוון שתוצאות הבחירות לא נושאות חן בעיניהם, הם מנסים להמשיך ולשלוט במדינה באמצעות המערכת המשפטית שהיא בעלת בריתם. זה מאוד פשוט, זה ברור, זה כבר שנים מאז המהפכה השיפוטית. כל מה שאני מבקש זה לחזור לימים שלפני ברק. הייתה לנו מערכת משפטית יוצאת מן הכלל, מה שאני קורא בית המשפט הישן, עם ענקי משפט בסדרי גודל עולמים. והעניין הזה השתנה על ידי אהרון ברק, שעשה מהפכה שיפוטית, וקבע של משל...
אבל אנחנו רואים התנגדות, חיים רמון, שהופך להיות ויכוח בין ימין לשמאל. אתה לא איש ימין ומביע את העמדה שלך.
אבל השמאל לא, אבל אני מסביר שהשמאל הוא אנטי דמוקרט, הוא לא מקבל את הכרעת העם, והוא רוצה לשנות את הכרעת העם באמצעות המערכת המשפטית. זה מה שהוא עשה הרבה שנים.
המשפט שאתה אומר הוא חריף יותר, לא על השמאל, השמאל בסדר זה פוליטי, אבל זה משפט חמור מאוד על מערכת המשפט, שהיא בעצם משרתת את השמאל.
נו, יש לך... לא, יש לה השקפת עולם, ואנשים, ובית המשפט העליון הפך פוליטי, לאנשים שם יש השקפות עולם, והם פועלים על פי השקפת עולמם. אני יכול לתת עשרות דוגמאות, ניקח את חוקי המסתננים, שהם באים ופסלו פעם אחר פעם חוקים אשר מדינת ישראל, כנסת חוקקה ברוב גדול אפילו, וקבעו וביטלו את החוקים האלה. דרך אגב, שזה לא דרך אגב, אין שום הסמכה לבית המשפט העליון לבטל חוקים. שום הסמכה. אז לא רק שהם התחילו לבטל חוקים ללא הסמכה, הם גם מבטלים חוקי יסוד ללא הסמכה. ומי שקבע ש... ולא יודעים את זה, ב-96, בפסק דין של 9 שופטים, פה אחד, היה רון ברק שכתב, פשוט כתב, שפסקת התגברות היא דבר לגיטימי ופוליטי וחברתי שהמחוקק יכול להשתמש בו, ודחה עתירה נגד פסקת ההתגברות בחוק מה שידוע כחוק החזיר.
אז איך, אז איך הבגץ?
זה המשפט.
אבל חיים רמון, איך הבגץ בעצם יגן על המיעוט כשחוקקו פסקת התגברות?
אני יכול להגיד לך שהרבה יותר הכנסת הגן על מיעוטים מאשר בית המשפט העליון. מה בדיוק, אם הכנסת, אם בית המשפט העליון פוסל חוק, הוא פוסל חוק, גם כן חוק יסוד, החוקים האלה הם חוקים שמבטאים, באים לידי ביטוי את ה... אני אתן לך דוגמאות למה פסלו. פסלו חוק, פסלו חוק של מס על דירה שלישית, כי בית המשפט העליון קבע שחברי הכנסת לא קראו בעיון את החוק, את דברי ההסבר, והצביעו בלי לדעת מה הם מצביעים. על איזה מיעוט מגינים? אני אבוא לך, אתה רוצה שאני אבוא לך על יותר חוקים שפוסלים, שהם מחליטים על סביעות?
הם לא מגינים על הרוב, הם מגינים על מי שהשקפת עולמם דומה קרובה אליהם. כל העניין הזה שהם מגינים על המיעוט, סליחה, לא מגינים על המיעוט.
הם לא מגינים לא על הרוב ולא על המיעוט. הם פועלים על פי השקפת עולמם האידיאולוגית. זה לגיטימי. רק שילסו, שילכו ויעשו ויקימו מפלגה וילכו לבוחר ויבקשו את אמונו.
אז בעצם חיים רמון צדקו, אז רגע חיים רמון, בעצם צדקו מי שצדקו, מי שאמרו בעצם שנתניהו והממשלה, ממשלת הימין שלו, מתכוונים להרוס את מערכת המשפט, כי מה שאתה מצייר לנו עכשיו זה בעצם מה שהולך להיות. איזה שיניים יהיה לבגץ?
אני לא מבין בכלל את השאלה, מה זה שיניים לבגץ? בגץ צריך לפסול לפי חוק, וכשיש חוק הוא צריך לכבד את החוק, והוא לא, והחוק הפך להיות בקושי להמלצה בבית המשפט העליון. חוק יסוד הלאום, הם דנים בחוק יסוד הלאום, חוק שהתקבל, והוא בא והביא לבדי ביטוי את כל השקפות, חוק שחוקק במשך 10 שנים, אני חושב שהיה מיותר, אבל לא חשוב, חוקק במשך 10 שנים, והם לא באים וטוענים פה ופה בעניין הזה נפגע זכות של יחיד. דנים בחוק יסוד. עכשיו, גם כשנקבע בכנסת, גם כשבית המשפט העליון בפסק דין מזרחי, בבג"ץ מזרחי, קבע שהם יכולים לבטל חוקים, רוב המשפטנים, ודאי הבולטים בהם כמו חשין ושמגר, קבעו שהכנסת, שאי אפשר לבטל חוקי יסוד, וחוקי יסוד הם מעל בית המשפט. אז נניח, כל הדברים האלה זה פשוט דיסאינפורמציה, מסע תעמולה והפחדה שבא לשמר כוח פוליטי בידי אנשים שמעולם לא נבחרו.
ואני... בוא נדבר, חיים רמון.
על ידי הציבור.
כן, בדיוק. בוא נדבר על עוד מישהו שנבחר על ידי הציבור, אבל ממש בקושי בקושי. מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, בעצם...
עזוב אותי, אני לא עוסק בין הכפופיליה, מפלגת העבודה סיימה מזמן את תפקידה ההיסטורי.
כן, אני רוצה בנקודה הזאת לשאול שאלה, לא על מרב מיכאלי, כי השמאל הישראלי שהקים כאן מדינה ושלט עד לפני... אתה יודע מה, 92 עוד היה להם איכשהו רוב, נשארו עם 4 מנדטים, זה מה שנשאר מהשמאל הישראלי.
זה כשאתה מוותר על כל הערכים שלך ודבק בערך אחד שנקרא רק לא ביבי, ואתה מוכן להקריב את כל מה שהאמנת במשך שנים על מסבר רק לא ביבי. זאת תוצאה שאתה זורק את הטלית והתפילין מורת דיבר ה-11 רק לא ביבי. אז זאת התוצאה, והיא לא מהיום, זה תהליך שהלך וגבר, שתעבדה כבר שנים עם מפלגת נישה, ולמעשה ב-2009 ביתר סט שהצטרפה לממשלת נתניהו, ועם אהוד ברק שהוא הספירק אותה אפילו בשביל להישאר דבק בנתניהו, ולכן הם, זה מחמרה זהבה גלאון, אחד הדברים היחידים שאני מסכים איתה כבר ב-2019, אני אמרתי את זה כבר ב-2010, אבל היא אמרה את זה ב-2019, שמרץ ועבודה סיימו את תפקידם ההיסטורי, אז למי שזה לא היה ברור עד עכשיו, אני מעריך שזה ברור לו.
הזכרת את אהוד ברק, הוא מפרסם הבוקר מאמר, הוא אומר, אני לא יודע את כל המאמר, אבל הוא אומר, חיוני להמשיך במאבק עד שננצח, אני יודע שזה נשמע היום כמו כמעט תלוש מהמציאות, אבל זה לא ככה. אתה חושב שיש עדיין לשמאל תקווה לעלות כאן לשלטון מתישהו?
אהוד ברק הוא אחד האדריכלים לעלייתו של נתניהו לשלטון, סייע לו, תמך בו, הכניס את הטירוף של רק לא ביבי, תוך ויתור על כל דבר אחר, לכן זה לא נראה לי, הוא בכל הניסיונות שלו לחזור לעבר את אחוז חסימה, ולכן זה לא חשוב. בדיוק, אם השמאל בישראל יחזור לדבר המרכזי שיפיין אותו כל השנים, והוא זנח אותו באופן מוחלט בעשר השנים האחרונות ביתר סט, הוא יבוא ויגיד, הוויכוח הגדול הוא על עתידה של מדינת ישראל. האם מדינת ישראל תהיה מדינה דו-לאומית, ואז היא תהיה או לא דמוקרטית, מדינת יהודים או לא דמוקרטית, או שתאבד, או שתהיה לא יהודית, או שנחזור לימי מה שאמר בן גוריון, או שזה ארץ ישראל השלמה על שהיא למעשה מדינה דו-לאומית ולא דמוקרטית, או שנוותר על חלק מארץ ישראל ונהיה מדינת יהודים דמוקרטית. זה הוויכוח ההיסטורי שהיה שנים, וזנחו אותו ועזבו אותו, אז זאת תוצאה.
חצי שאלה לסיום,
שלך,
חצי שאלה לסיום, כן. חיים רמון, למרות שאתה לא כל כך אוהב להתייחס למפלגת העבודה, אתה חושב שאנשי מפלגת העבודה יראו למרב מיכאל את הדלת החוצה?
זה הדבר האחרון שצריך להעסיק אותי ואת הציבור, זה ממש לא מעניין.
מפלגת נישה קטנה, מסורתית זה קורה שם, אבל הם פה באמת לא מעניינים. מפסיקים להיות מעניינים שימשיכו בדרכם.
אבל למה זה מעניינים אתכם, אני לא מבין.
בכל זאת שואלים. מבקרים מדי פעם
בשמאל. מה שנשאר מהשמאל המפואר זה 4 מנדטים, אז זה מעניין.
בסדר, אבל לא צריך לעסוק בזה.
טוב, לא נעסוק בזה.
בכל זאת, מפלגה ש...
אתם כמובן, אני בעד חוק שיתונות, ואתם יכולים לעסוק במה שבא לכם.
לא, בכל זאת מפלגה שחוקקה את חוק בריאות ממלכתי, אתה יודע, אתה מכיר את זה יותר טוב מכולם.
והיית שם הרבה שנים.
יש הרבה אנשים וארגונים גדולים שעשו דברים גדולים, ובסופו של דבר נאספים למה.
אתה מכיר את ההלצה, חיים רמון, על אותו אחד שהתקשר ללשכת ראש הממשלה, אחרי שראש ממשלה הלך הביתה, כל יום הוא היה מתקשר כדי לשמוע שהוא כבר לא ראש ממשלה, אז יש כאלה שנהנים מזה שמפלגת העבודה, כל יום אומרים להם שהם רק 4 מנדטים.
אבל אני לא נמנה עליהם.
טוב, אין שמחה לעד. חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה לך.
תודה.
תודה לכם, כל טוב.
יום טוב, בוקר טוב. כל חיי תמיד איתי.